הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
שלום לכם, שוב זה קורה. החל מהשעה 7:30 מתחילות להתגלגל הידיעות על פיגוע דקירה באוטובוס בתל אביב, ומשם התהליך הקבוע של אידיוקים לגבי מספר הפצועים, איפה בדיוק זה קרה, מי דקר את מי, האם תפסו את הדוקר וכו'. היום בשעה 9:03 אנחנו כבר יכולים לומר שהאירוע הזה מאחורינו, די מהר כמובן, עם פצועים, חלקם אומנם קשה, אבל ברוך השם ללא הרוגים. ובכל זאת מחבל צעיר אחד שמצליח לפגוע ביותר מ10 אנשים. אנחנו רוצים לשמוע שוב את כל הפרטים של האירוע הזה מתחילתו, כפי שאנחנו יודעים לומר בעת הזו. אנחנו פותחים תחילה עם כתבנו צבי טסלר, שלום לך.
שלום אריאל, אני תל אביב.
היית במקום האירוע?
הייתי קרוב מאוד לשם, 300 מטר במקום האירוע, ליד בית הכנסת ברחוב מנחם בגין 100, מה שסמוך לגשר מעריב, קרוב מאוד לזמן של הפיגוע, ושם כשיצאתי החוצה הגיעה אחת מהנפגעות החרדה עם כתמי דם עליה, הגיעה בזעלה, רצה מתוך האוטובוס וסיפרה שראתה את המחבל פשוט קם ומתחיל לדקור בלי לצעוק,
זאת אומרת, בניגוד לצעקות על הוואקבר המפורסמות, זה לא נשמע הפעם.
זה לא נשמע, אבל...
עכשיו, אתה בעצם נודע לך על הפיגוע מאותה גברת מבועלת שמגיעה לכיוונכם בריצה?
לא, קיבלתי את ההודעה לפני כן, כבר מבנתי לדרוביץ' כתבנו, ואז יצאתי לנסות להגיע יותר קרוב למקום הפיגוע, כדי לתשאל שם את העוברים ושבים. ואז היא הגיעה לכיווני, מבוהלת, בוכה.
מה הצלחת להבין ממנה, מה הראה?
מה שהיא סיפרה, אישה דוברת רוסית, היה קצת קשה לתשאל אותה, אבל היא סיפרה שהוא פשוט קם באמצע בהפתעה, בקו 40 שמגיע מבת ים, נוסע על דרך מנחם בגין, ז'בוטינסקי לכיוון קניון איילון. היא הגיעה... באוטובוס הזה מבת ים, ושם בגשר מעריב, צומת הרחובות מנחם בגין וקרליבך, הוא פשוט קם, הוא היה בתוך האוטובוס, והתחיל לדקור את כל מי שהוא יכל, ומהר מאוד ברח מתוך האוטובוס, בחסות הדלת הפתוחה, ברח החוצה, היא הייתה מבוהלת מאוד, ופשוט רצה משם, אישה לא צעירה, רצה משם עם כתמי דם עליה, ניסינו ככה לעזור לה, מי שהיה שם לבדוק, היא לא נפצעה בעצמה, אלא פשוט הדם של הפצועים הגיע אליה, לקח ככה כמה דקות להרגיע אותה, לתת לה לשתות. אני יכול להגיד לך עכשיו מה קורה, הדרך הרחובות מנחם בגין, הרחוב מנחם בגין, מכיוון עזריאלי שהיה עמוס מאוד עד לפני חצי שעה בעקבות סגירת הרחוב, נפתח לתנועה, כרגע התנועה זורמת, עדיין יש עומסי תנועה, אבל התנועה זורמת, הפינוי של הפצועים היה מהיר מאוד, איכילוב נמצא מאוד קרוב למקום הפיגוע, וגם הרבה מאוד כוחות משטרה שנמצאים במרכז תל אביב, כך שמבחינת המשטרה האירוע הזה הסתיים.
אתה עצמך התקרבת יותר לזירת הפיגוע עצמו?
לא, האזור עצמו היה סגור, מרחוב הארבעה למעשה, קרוב מאוד לרחוב קרליבך, 200 מטר במקום, בשטח חסימות. בהתחלה החסימה נועדה בין היתר כדי לוודא שאין מפגעים נוספים, או אין, כשמדובר בזירה שהיא בתחילתה, המשטרה רוצה לנסות לנטרל, לוודא שאין פצועים נוספים שפספסו אותם, כי מה שקרה, וגם הכוחות שהיו במקום תיארו, שגם הפצועים ניסו כולם לברוח, חשש, יש איזשהו המשך לפיגוע הזה, ולכן הם צריכים לסגור את כל האזור ולנסות לוודא שהאירוע בשליטה, ולקח כמה דקות ארוכות עד שהמשטרה בסופו של דבר השתלטה על האירוע והחליטה לסגור אותו לצורך העניין.
אנחנו מודים לך על הדיווח הזה, צבי טסלר, כתבנו, בנצי לזרוביץ', כתבנו לענייני משטרה, שלום.
שלום וברכה.
איך הגיעו אליך הידיעות?
בעצם ההודעה הראשונית כבר הגיעה בסביבות השעה 7:25, גם בקבוצת המיוס של זקה וגם דרך המשטרה. היה אירוע דיווח ראשוני על אירוע דקירות באזור גשר מעריב בתל אביב. כמובן שבאותו רגע יש נועל אירוע, נועל גם מבחינת משטרה וגם מבחינת כוחות ההצלה, שמזרימים כוחות כל עוד ולא יודעים מה מדובר. כוחות גדולים מאוד של כוחות ההצלה, מגן דוד אדום, משטרה, איחוד הצלה, גם חובשים של זקה הגיעו למקום, ובעצם אז התברר שמדובר בעצם בשתי זירות. זירה אחת זה אותה זירה שהמחבל דקר את אותם אנשים באוטובוס בקו 40, הוא נמלט מהמקום, בשלב הזה הקפיצו כוחות גדולים מאוד של משטרה לנהל מצוד ומרדף אחריו. יחידת נחשון, אגב, של שירות בתי הסוהר, שהיו בקרבת מקום וראו את האירוע, הם החלו לרדוף אחר החשוד, ובעצם הם אלו שהצליחו לראות בו ועזקו אותו עד שהגיעו כוחות משטרה. זה בעצם יחידת נחשון, הם אלו שתפסו את המחבל. במקום טופלו על ידי צוותי מדע 17 נפגעים, כולם פונו לבית החולים, מדובר על 9 שנפגעו עם פצעי דקירה, השאר נפגעי חרדה. מדברים על 2 במצב קשה, 4 בינוני. כל הפצועים פונו לבית החולים תל השומר ואיכילוב. במהלך האירוע מדע סיפק כ-80 מנות דם לבתי החולים. למקום נמצא בשעה זו מפכ"ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו, יחד מסר ארנוביץ', שמקבלים סקירה על כל השתלשלות האירוע ממפקד המחוז ניצב בן סיסאו. לפי מה שאומרים במשטרה, מדובר על שבח, שוהה בלתי חוקים, כבן 23, תושב טול קרם. כרגע מאמין שגם בדקות הקרובות יקיים גם המפכ"ל וגם השר הערכת מצב לגבי המשך העלאת הכוננות, אם תהיה באזור תל אביב או בכלל בכל אזורי הארץ. מדובר לאור, חשוב לציין, לאור האירועים הביטחוניים האחרונים בפרט, ישנה כוננות איזושהי במשטרה, אך לא כוננות מוגברת מאוד, אבל ייתכן מאוד ואחרי האירוע של הבוקר הזה
יכול להיות שהכוננות תוגבר. אנחנו שומעים על כך שהפצועים היו מפוזרים במרחק מהאוטובוס. השאלה היא, האם הם נתקרו בתוך האוטובוס ונמלטו החוצה, או שגם המחבל במנוסתו המשיך לדקור אנשים?
חלקם נתקרו בתוך האוטובוס, ובתוך כדי המנוסה שלו הוא המשיך בדקירות, המשיך לדקור אנשים שהיו שם בקרבת מקום, עד שהגיע לרחוב אחר, רחוב חכמי, שזה סמוך לרחוב המסגר, שם בעצם הוא נוטרל על ידי אותה יחידת נחשון.
זאת אומרת, גם במהלך הריצה שלו המשיך לדקור אנשים, במהלך האימל. זאת אומרת, הוא לא באמת חשב שהוא יוצא מהאירוע הזה.
נכון. ברגע שהוא התחיל לדקור באוטובוס, והוא ראה שיש לו את פתח המילוט, אחת הדלתות היו פתוחות, ובעצם הוא נמלט, שהסכין בידו, ובעצם אף אחד לא מונע ממנו, הוא המשיך בדקירות, המשיך לדקור את האנשים, אבל עד שהגיע לרחוב הסמוך, שם בעצם הוא נורא ונעצר על ידי הכוחות
הביטחון. כעת, איכן הוא נמצא? הרי גם הוא נפצע?
הוא נמצא, אין ספק, הוא נמצא ביכולת שהוא ניקח לטיפול, אבל תחת הבטחה כבדה, אני אמין שגם הוא יתוחקר בהמשך. הוא מצבו בסך הכל מצבו קל, הוא נורא ברגלו, הוא לא נורא באיזשהו פלג גופו העליון שמצבו קשה, הוא נורא ברגלו, הוא נמצא בטיפול. אבל הוא גם מתוחקר בשעה זו על ידי שירות בתחון הכללי.
מבחינת המשטרה, האירוע הסתיים? או שעדיין ממשיכים לאתר כאלה שאולי סייעו למחבל?
יש כמובן, בכל אירוע כזה, כל אירוע הפחה, יש איך הגיע תחקור, גם של המשטרה, גם של השבק, איך הוא הצליח להגיע, אם מדובר בשוהה בלתי חוקי, מאיפה היה, מה היה הדרך שלו, מה היה הכיוון שלו, אבל חשוב לציין, כל האזור שם, הכל מצולם, ישנה הרבה מאוד מצלמות, ובעצם המשטרה מסתייעת, נעזרת בנושא הזה של המצלמות שמפוזרות בכל מקום, כך שבעצם פחות או יותר יודעים גם מה היה מסלול הכיוון שלו, מאיפה הוא הגיע, איפה הוא עלה לתחנה. כמובן ששאר הדברים, הכל נחקרים, בעיקר על ידי השבק, איך הוא הגיע לתוך תחומי שטח ישראל, ובעצם מה היה, אם היו אנשים שסייעו לו, שהובילו אותו למקום הזה, או שהוא פעל עם אחרים או לבד, כל זה כמובן כבר בחקירות של שבת.
אוקיי, תודה בינתיים על הדברים האלה, בן צי ליזרוביץ'. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, מצטרף אלינו, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך, אריאל.
אז שוב מדובר על מחבל שמגיע מהשטחים, לצבא אין דרך למנוע כניסה של כאלה?
לא, לא לצבא, לא למשטרה, לא לאף גוף אחר, כפי שגם דיווחנו קודם לכן. מדובר, כפי שאומרים לי, גורמי ביטחון גם הבוקר הזה, אבל גם באירועים הקודמים, באותו דפוס של מחבל בודד, מפגע בודד, שקשה מאוד לאמוד את מחשבותיו, קשה מאוד לעצור את היציאה שלו, וקשה מאוד גם לעצור ולמנוע את הפיגוע עצמו. ראינו את זה גם בדיווח של בנצי, המפורט בצורה יפה, איך הוא פעל בקור רוח גם בתוך האוטובוס, גם אחרי שהוא יוצא מתוך האוטובוס. אני לא בטוח שהוא רצה לסיים את חייו וידע שהוא מסיים את חייו, כיוון שהעובדה שהוא נמלט ולא נשאר בתחומי האוטובוס ונמלט לאזור אחר, גם משתף פעולה כרגע עם שירות הביטחון הכללי בחקירה שלו בבית החולים. אז כל הדברים האלה מלמדים על דפוס פעולה של מפגע, שאחד מקרובים שלו, אחד מבני משפחתו, נעצר בעבר על ידי כוחות הביטחון, והוא רוצה לנקום על כך. הוא מושפע ממה שקורה באווירה הכללית, אבל כפי שדיברנו גם קודם לכן, אין לזה שום קשר לאירוע ברמת הגולן, בגולן הסורי, אין לזה שום קשר לאירוע שהיה שם ביום ראשון האחרון, בתחילת השבוע. האווירה הכללית של החמאס, של מפגעים נוספים, מצא הזדמנות טובה מבחינתו, תוסיף לכך את המצוקה האישית שלו, וישנם כאלה שעושים את זה כמעט מדי יום. תשמע, הסיפור הזה מגיע לידי ביטוי כאשר אנחנו שומעים את זה הבוקר הזה בפיגוע בתל אביב, כאשר יש בני אדם שנפגעו, חלקם באורח קשה וקשה מאוד. אני יכול לספר לך שמדי יום חודרים מרצועת עזה עם סכינים, פלסטינאים שעוברים את הגדר, עוברים את המערכות, ומטרה שלהם פשוט לייצר בשטח מדינת ישראל, לנסות לחפש כאן מקלט. אז חלקם מצליחים לבצע איזשהו פיגוע כזה ואחר, חלקם היו בתוך בתים שניסו כביכול לחסות את זה כי אין שוד כלשהו. אבל הסיפור הגדול שמדי יום ביומו חושף שירות הביטחון הכללי וחושפים מערכות הביטחון מקרים לא מעטים. אני יכול לדווח על לפחות על 60 מקרים בשנת 2014,
60 מסתננים מרצועת עזה?
לא מרצועת עזה. מרצועת עזה זה מדי יום ביומו, יש אחד או שניים כאלה שחוצים את הגדר, אבל במשך שנה שלמה היו למעלה מ-60 מקרים של חוליות של מפגעים שתכננו לצאת מתחומי יהודה ושומרון שאנחנו יודעים עליהם, ונעצרו. אז אתה היום יושב וצופה במרקעים השונים ושומע את מקלטי הרדיו, ובעיקר גם ממשיך בשגרת חייך. הדברים האלה היו יכולים להיות אחרת לחלוטין, אלי פעילות השירות והמודיעין והכוחות הביטחון לנחושה. דיברנו על זה בשבועיים האחרונים, על אותם מעצרים של חוליות דאש גם בגליל וגם בחברון וגם במקומות נוספים בתחומי יהודה ושומרון, אותם חוליות שרצו לתכנן ולצאת לפצע פיגועים, זה מעבר לכל החוליות הקטנטנות האלה. אז כן. מדובר כפי ש...
אוקיי, אני רוצה להמשיך איתך את השיחה, אבל עוד קודם לעצור רגע ולפנות לדוקטור רפי סטרוגו, מנהל אגף הרפואה במד"א. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
טיפלת בנפגעים?
אני הייתי חלק מהכוחות, מהצוות שטיפל בנפגעים בזירת האירוע.
תוך כמה זמן אגב הגעתם לאירוע מהרגע שנודע לכם על מה שקורה שם?
תוך דקות, דקה שתיים אנחנו כבר היינו במקום, מכיוון שהאירוע היה ממש באזור מרכזי בתל אביב, וגם יחסית מאוד סמוך לבניין ההנהלה של מגן דוד אדום, אז כך שאנחנו גם יצאנו ברכבים שלנו עם סירנות וכאלה, הגענו תוך... ממש דקה, דקה וחצי היינו...
מה אתה רואה כשאתה מגיע לשטח?
כשאנחנו מגיעים לזירת האירוע, אנחנו רואים כאן דברים. קודם כל אנחנו רואים את האוטובוס, שהוא ממש עומד על הפינה של יצחק שדה עם דרך מנחם בגין. אנשים רצים אלינו ומתחילים להכווין אותנו למספר זירות בסביבה, מכיוון ש... הנפגעים היו מפוזרים מסביב, חלקם היו בתוך האוטובוס, חלקם היו ליד האוטובוס, וחלקם יצאו מהאוטובוס ורצו. זאת אומרת, היו גם שניים או שלושה נפגעים שבכלל ברחו כנראה מהמחבל ורצו לרחובות סמוכים ומאחורי הבתים.
ולכן בעצם הזירה הייתה, בעצם הם היו מפוזרים בזירה רחבה יחסית.
בדיוק. זאת אומרת, בניגוד למצב שבו יש לך, לצורך העניין, בזירות אחרות שאנחנו מכירים שיש פיצוץ, זאת אומרת, שהנפגעים מרוכזים יחסית במקום אחד, פה הם פשוט, חלק מהאנשים שנפגעו פשוט רצו.
איזה סוג של פציעות גיליתם בשטח?
הפציעות המאפיינות את כולם, זה היה פציעות זכירה בתלק הגוף העליון. חזה, גב, צוואר.
אני לא יודע אם אתה איש הנכון לשאול אותו, אבל האם התרשמת שמדובר באדם שהתאמן לפני שהוא יצא לאירוע הזה כדי לדעת בדיוק איכן ואיך לבצע את פעולת הדקירה?
מה שהתרשמתי מהדקירות שאנחנו ראינו, זה היה בפירוש דקירות במטרה להרוג. זאת אומרת, הוא כיוון לאזורים של בית החזה.
זאת אומרת, הוא ידע לאיפה לכוון את הדקירה?
לחלוטין. זאת אומרת, אלה דקירות שאם אתה לא מפנה או מטפל בזמן, אם אתה לא מגיע מהר לטיפול בבית חולים, תוך דקות הבן אדם ימות.
מה באמת קורה עם הפצועים שהצלחתם להגיע להם ולטפל בהם? האם הטיפולים הראשונים, אתה יודע לומר, הצילו אותם?
לדעתי, חד משמעית, לפחות ארבעה מתוכם. עצם הטיפול הראשוני המיידי בשטח והפינוי המהיר, תוך דקות הם הגיעו לבית חולים, זה מה שהציל את חייהם, לפחות של שלושה מהם.
וכעת, אתה יודע לומר לנו מה מצב הפצועים?
כעת לצערי לא, מכיוון שהפצועה שאני פיניתי אותה, פינינו אותה למלרד, ומיד נסענו חזרה בשביל לפנות נפגעים נוספים, כי המשכנו לקבל עוד דיווחים, מכיוון שהמחבל המשיך בריצה שלו לכיוון אחר, לכיוון רחוב המסגר, וגם שם הוא ניסה לפגוע ועוברים ושווים, התקבלו דיווחים על נפגעים נוספים, אז אנחנו חזרנו מיד לזירת האירוע.
וכשאתם נמצאים בשטח באירוע ואתם שומעים על כך שהמפגע עוד ממשיך לפעול את פעולתו, אתם נוקטים באיזשהם אמצעי זהירות הכרחיים?
מלכתחילה, עוד בקבלת הקריאה הראשונה, ברגע שהיה ברור שיש מספר דקורים, והמוקדים שלנו הם מיינדד לנושא הזה, ברגע שהיה ברור שיש מספר דקורים כבר בהנחיות הראשוניות לצוותים, היה לרדת ממוגנים ממפרדים בגלל הנושא הזה של אירוע שהוא מה שאנחנו מגדירים אותו כאירוע פחה.
זאת אומרת, ואתם יודעים שיכול להיות שהאירוע לא יסתיים ובכל זאת אתם רצים להציל את אלה שנפגעו?
כן, אחד הדברים שמאפיינים את הצוותים שלנו ורואים את זה תמיד גם בפיגועים וגם במערכות דוגמת צוק איתן וכאלה, לצד נקיטת כל אמצעי הזהירות, הצוותים שלנו לעולם, בוודאי כשיש אנשים פצועים בטווח עין, לעולם רצים בשביל, מה שנקרא, להסתער כדי להציל חיים.
ואנחנו מודים לכם על כך. דוקטור רפי סטרוג, מנהל אגף הרפואה במד"א, טיפל בנפגעים בשטח. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה ויום טוב.
קובי, אנחנו עדיין איתך, אבל רוצים כן. לעבור לנושא אחר. בצפון, חמים, ואני לא מדבר על מזג האוויר.
אני חושב, תשמע, אני חושב שבצפון חמים רק בגלל מזג האוויר. ישנם דברים שאלף אנחנו משחקים לידי הארגונים השונים, כמו החיזבאללה, הסורים והאיראנים, בצורה כזאת שמקצינים את הדברים הללו, כי כל הערכות כולן אינן מדברות על משהו נקודתי של ירי כזה או אחר, או משהו בדומה לו, כי זה לא מה שהם היו רוצים לעשות, זה בוודאי לא ייתן להם את התמורה מבחינתם, אבל הצבא נוקט בפעולות משלו, ולכן אתה שומע את התעצמות הזאת. היום בגלל שלכל אחד יש מכשיר סלולרי שמסוגל לצלם, לדווח, להסביר את הדברים הללו, אז סגרו קטע מסוים בכביש הצפון, זה נכון, או שני מקטעים קצרים שכמעט ולא משתמשים בהם, שממש נושקים לגדר המערכת, אז לא רוצים לקחת סיכונים מיותרים כדי שלא אחר כך יבואו וישאלו בוועדת החקירה למה לא פעלתם בצורה נכונה. וגם הסיפור של כיפות הברזל, הן לא משוקנות בדרך קבע ב-365 ימים בשנה, שאין צוק איתן או אין עופרת יצוקה או אין מבצע אחר, הן לא משוקנות בבסיס חיל אוויר כזה ואחר, הן תמיד פרוסות ברחבי הארץ. אז יכול להיות שמישהו צילם אותם באזור אלת, ופעם אחת מישהו צילם אותם באזור צפת, ומישהו אחר צילם אותם באזור המפרץ, ובאזורים אחרים ברחבי הארץ, שאני רוצה לפורטם כמובן. אז נכון שהעלתה רמת הכוננות, וראו כמה וכמה כלי נשק משוריינים, ברור שהצבא צריך להתכונן וזה תפקידו, אבל עצם העובדה שהחיים שם מתנהלים כסדרם, היא זו שמלמדת על אורח החיים, והסיכון הגדול והפעילות המחושבת מבחינת גורמי מודיעין במערב, שאיתם אני משוחח ואיתם אנחנו בקשרים כל הזמן, כי לא תמיד אפשר לדבר עם הגורמים שלנו, כפי שידוע לך, הם נמנעים וסותמים פיהם וממלאים פיהם מים. הם מדברים על כך שדווקא הפגיעה באסדות גז של ישראל, למשל, יש לה חיזבאללה היום את טילי החונט, טילים מאוד מדויקים, טילי חוף ים, ש שמסוגלים לפגוע באסדות הים שלנו, לכן חיל הים שלנו מקצה הרבה מאוד משאבים כדי לשמור עליהם, אבל לא תמיד זה מוכרח להיות מענה הנכון. הם כמובן ינסו לפגוע במטרות אסטרטגיות, זה יכול להיות שגרויות, יכול להיות נקודות בחול, פחות מדברים על הפיגוע המפגע הבודד הזה ברמת האירוע של תל אביב או ירי כלפי חקלאים באזור מטולה, אבל אין לדעת, תמיד צריך להתכונן. אבל אפשר לדבר בצורה נינוחה שגם הבוקר הזה החרמון מלא ממטיילים, הגולן מלא ממטיילים, הלימודים שם...
הצפון לא משנה את שגרת חייו.
ממש לא משנה את שגרת חייו. הצבא עושה את הפעולות הנדרשות מבחינתו כדי להיערך. ישנם הרבה מאוד מתווכים שמנסים לדבר ברקע. גם הסיפור של אתמול, מבחינתנו זה די... בושה, אפשר לומר, שבהתחלה גורם ישראלי ביטחוני מדבר עם רויטרס ואומר שישראל לא התכוונה לפגוע באיראני, זאת אומרת כביכול ישראל מודע שהם היו קשורים, ולאחר מכן אני מדבר עם גורם ביטחוני בכיר מאוד במדינת ישראל, שאחרי השידור אני אגיד לך את שמו, ואומר בצורה מפורשת, לי, בצורה הכי עניינית שיש, אנחנו לא מתייחסים לשום דבר, אינני יודע מי אמר את הדברים הללו.
אולי באמת אותם גורמים עלומים שנותנים דיווחים למערכות כמו רויטרס, אולי הם לא באמת גורמים רשמיים מוסמכים, הרי אין דרך לאמת את זה.
נכון, אז לכן, אני, תשמע, רויטרס יש לו את המספיק את האיכויות שלו, הוא לא ייקח משהו סתם, כי יש לו משהו מאחוריו, אבל... לפעמים אתה מדבר עם האנשים הלא נכונים שאין להם את המוסמכות לדבר, ולפעמים גם לא יודעים את כל הדברים הללו. שוחחתי פעם עם מי שהיום היה אלוף פיקוד הצפון, והיה עד לפני כמה חודשים ראש אגף המודיעין. הוא אמר לי שמי שהיה לפניו ראש אגף המודיעין, זה שהיום התמודד במחנה הציוני להיות שר ביטחון, לא יכיר היום את אגף המודיעין לחלוטין. זה מילים של ראש אגף המודיעין הקודם, כלומר, ההשתנות היא בצורה כל כך גבוהה ובלתי מוסברת. אז לא כל אחד שמדבר יודע בדיוק מה הוא מדבר, אז יש לו הערכות ונוח לו לדבר כי שהוא רוצה לשמור קשרים עם רויטרס או גופים כאלה ואחרים, כי זה נותן לו את הבמה. אבל בסופו של דבר, ישראל לא יוצאת מזה טוב, זה לא משנה כך או אחרת. בשורה התחתונה, מי שהיה צריך להיפגע, נפגע, וברור שאותו ג'יהאד מורני ה... מלאך מוות שתכנן לבצע פיגועים, גם אותו גנרל איראני שקד בימים האחרונים לבצע ולהכין את כל תשתית הרקטות והטילים של החיזבאללה משטח לבנון, משטח סוריה סליחה לשטח ישראל. זה סיפור אחר לחלוטין, אנחנו יכולים להיות מותקפים בשתי זירות בו זמנית, גם מאזור לבנון, גם מאזור סוריה, אז צריך לקחת את זה בחשבון גם כן. אז כולם עושים את החשבונות שלהם, לא תמיד יודעים מה ילד יום, לפעמים הפקודה ניתנת ואף אחד לא יודע. אני יכול להגיד לך שבהתחלה, שביום ראשון בצהריים, אשר הבאתי את הידיעה הזאת לראשונה כאן בכל חי, בחדשות שלוש, דומני, דיברו איתנו בצורה מפורשת שאיזשהו גורם שלא ברור לו מה ראה חוליה מתקרבת לאזור הגדר ומנסה להטמין מטענים וכתוצאה מכך פגעו בהם. זה יכול להיות בדיוק אותו דבר גם גורמי אופוזיציה סורים. גם כנגד ג'בהת א-נוסרה, הצבא הסורי בדיוק עושה אותו דבר. הפגזים הללו שאנחנו רואים אותם ושומעים אותם מדי פעם נוחתים בשטח ישראל, זה פשוט מלחמה בין הצבא הסורי לארגונים האופוזיציוניים שלו. אז גם כאן יכלו לראות את זה בצורה הזאת. אז לאט לאט הולכים ומתבררים הדברים, לא תמיד רואים אותם עין בעין. ברור לכל שלא הייתה מחשבה מלכתחילה לאותה מדינה או לאותו גוף או לאותו ארגון שעשה את הפעולה הזאת לעשות את כל ההיקף הזה, אבל לפעמים מצטרפים להם כמה אנשים יחדיו. תשמע, אתה עובד ברדיו כמוני, לפעמים נמצאים ברדיו כל צמרת הרדיו בלי שאף אחד יודע שאריאל ברמן נכנס לשם ורוצים לפגוע בו, סתם אני נותן כהצבעה ודוגמה.
אל תיתן רעיונות, קובי.
לא, ואז במקרה נמצאים שם כל עולת הרדיו ואז אמרו בצורה כזאת, זה מה שהיה בסיפור הזה גם כן. בשורה התחתונה, הבוקר הזה ימשיך להיות רגוע שם, אפשר להיות רגועים, אז מי שצריך להיות לעשות את עבודתו עושה.
טוב, אז יאללה, יצאנו לחרמון ב-10?
סליחה?
יצאנו לחרמון ב-10?
אם יש לך את היכולת, ואם תיקח את התינוקת החדשה שלך, אז אני חושב שזה כדאי לך לעשות את זה. זה פשוט מרהיב עין, המזג האוויר הוא שלב, יפה, הסיפורים מצייצות, והחרמון מביק בלובנו. ראיתי אותו אתמול מקרוב, כדי שרציתי לבחון את הדברים לפני שאני עולה לשידור, לספר באמת את הדברים, לא מתוך תחושת התושבים.
כן, ברור.
בכלל, עוד מחצי דקה אחרונה, אתה שומע את התחושת התושבים, אתה ראי כאן מדי פעם את חיים ילין או אנשים נוספים. תושבים זה דבר גדול מאוד, מספיק שתושב אחד יגיד אנחנו מסכנים, אנחנו מפחדים, אז כולם ישדרו את זה, ואז החמאס והחיזבאללה ואנשים אחרים ינצלו את זה. אז אל נהיה אנחנו לעזרה להם.
הדברים ברורים, קובי פינקלר, תודה לך, שיהיו חדשות טובות.
נאמן, בוקר טוב, חודש טוב.
חודש טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
כעת אנחנו עם פרופסור פיני אלפרין, מנהל חדר מיון בבית החולים איכילוב, בוקר טוב.
בוקר טוב.
החל ממתי הגיעו אליכם הפצועים?
הפצועים הגיעו דקות ספורות אחרי האירוע, והייתה לנו התראה ממש קצרצרה, והפצועים הקשים הגיעו קודם כל, כאשר בשלב הראשון היה עומס כזה, אבל בשעה כזאת יש לנו הרבה מאוד צוות מה שהתמודד.
באיזה מצב הגיעו אליכם הפצועים?
שלושה פצועים ראשונים הגיעו במצב קשה, אחד במצב קשה מאוד, ויצבנו אותם בשלב ראשון, אבל היו להם דימומים פנימיים, בעיקר בבית החזה, לאחד יש דימום בבטן, ולכן הוא נמצא בחדר ניתוח כרגע.
והדקורים בחזה לא הוכנסו לחדר ניתוח?
לא, לא, משום שאנחנו יצבנו אותם בחדר המיון, ולאחר מכן הם עלו לטיפול נמרץ, אחרי שעשינו להם הדמיה, כי לא כל דימום ניתן להסירה בחדר ניתוח, או דורש ניתוח.
אבל כן דורש מנות דם.
דורש דם, דורש מעקב, משום שהדימום מאוד יכול להתחדש. יש שלב שהדימום נעצר, ולדימום יכול להתחדש, ואחד כאמור, הדימום נמשך, ולכן הוא ירד אחד הניתוח להסירה כירורגית של הדימום.
אוקיי, כעת מה אפשר לומר על מצב הפצועים קשה שהגיעו אליכם?
שניים בטיפול נמרץ, מתייצבים, אחד כאמור אחד הניתוח, אין לי פרטים עליו, ואחרים מתייצבו לחלוטין ומצבם יציב ומתאשפזים רק לתורך השגחה, אחד כבר השתחרר.
שאר הפצועים שאינם פצועים קשה, זה בגלל שהדקירות הן במקומות פחות רגישים?
כן, שניים עם פציעות בידיים, פשוט בדקנו שהן פציעות עומק, תפרנו והם יוכלו להשתחרר, אחת עם פציעת צוואר עמוקה מאוד, אבל שבדיקה ראינו שהן פגיעות בני אדם גדולים, ולכן נדקתי שאין להשגחה ואני מקווה שתהיה בסדר גמור.
האם מצבם של הפצועים קשה הוא בגדר של סכנה?
כן, אי אפשר עדיין להגיד שהם יצאו מסכנה, כי כאמור מדובר בדקירות מאוד עמוקות, שאנחנו עדיין לא יכולים להיות בטוחים בחלוטין, שלא פגעו באיברים חיוניים שידעו אחר כך.
האם היו גם נפגעי חרדה רבים? אנחנו זוכרים מאירועים מפיגועים המוניים קודמים, שאולי הם התבצעו בצורה אחרת, על המון נפגעי חרדה, מה היו המאפיינים של החרדה במקרה הזה?
אנחנו קיבלנו מעט מאוד, קיבלנו רק שני נפגעי חרדה, אני מבין שלבתי חולים אחרים הגיעו יותר, זה אירוע שונה. עיקר נפגעי החרדה רבים אנחנו רואים בפיצוצים, משום שעל הפיצוץ יש השפעה למרחק גדול יחסית, ואנשים נבלים מהרעש, מהמאומה, ואילו האירוע הזה היה יותר ממוקד בתוך האוטובוס, אולי בגלל זה יש מעט יחסית נפגעי חרדה.
אוקיי, אז כעת כל הפצועים תחת שליטה והשגחה. אנחנו מאוד מודים לך ונאחל להם בריאות מלאה ומהירה. פרופסור פיני אלפרין, מנהל חדר המיון בבית החולים איכילוב, תודה רבה לך.
תודה רבה.
חבר כנסת דני דנון, בוקר טוב.
שלום אריאל.
תשמע, זה סוג של שגרה מבאסת, אפשר לומר.
לצערי זו שגרה, ולכן כל התפיסה של מפגע בודד לא מקובלת עליי. אתה מחבר פיגוע לעוד פיגוע, אתה רואה את הרצף, אתה רואה את הקו שמחבר בסופו של דבר לאבו מאזן, להסתה שלו. ולכן צריך לבוא ולומר היום, לא נאפשר לאבו מאזן גם ללכת למוסדות בינלאומיים בגדנו, גם להסית וגם לקבל את כל מה שהוא מקבל, כרטיס VIP, נוסע חופשי ברחבי ישראל, הטבות כאלו ואחרות, צריך לפעול לבודד אותו כמו שעשינו עם ערפאת במוקטה.
אתה חושב שיש לאבו מאזן את היכולת לשלוט באותם מפגעים בודדים, כפי שמכנים אותם?
לפי דעתי, לא רק שיש לו את היכולת, היום הוא בעצם מתדלק אותם. אני שומע את הדברים שהוא אומר. קח לדוגמה את אותו מתנקש שניסה לרצוח את יהודה גליק. בא אותו מתנקש, נהרג, משפחתו קיבלה מכתב מאבו מאזן, שבמכתב כתוב, הבן שלכם גיבור, כל הכבוד לכם. מה המסר שהוא מעביר בדיוק במכתב הזה? ולכן אני אומר לפעול בשני מישורים, במישור אחד זה מול אבו מאזן של שינוי גישה, והמישור השני האופרטיבי של השוהים הבלתי חוקיים, שכולנו רואים אותם. מספיק לנסוע בכביש גאה, ליד בני ברק, ולראות מתחת לגשר, ישנים שם מדי...
אז מה אתה מציע לעשות איתם?
אני מציע לשנות גישה, אני בעבר הצעתי זאת, ומערכת המשפט לא תמכה בזה. שוהה בלתי חוקי שנתפס, צריך להיות מגורש לרצועת עזה. כרגע מה שקורה הוא נעצר לכמה שעות, ומשוחרר. ואם הוא עושה את זה עוד מספר פעמים, אז במקרה הרביעי החמישי, אולי הוא נעצר לתקופה קצרה. אם ידעו אותם שבחים, שוהים בלתי חוקיים, שכניסה ללא אישור לשטח מדינת ישראל, תוביל אותם בסוף לרצועת עזה, הם יחשבו פעם.
אבל אני מניח שיש פה בעיה שחוקית לגרש לרצועת עזה, למה דווקא לעזה?
יש גם בעיה חוקית שבן אדם הולך לעבודה בשבע בבוקר ודוקרים אותו באוטובוס. ולכן צריך להתגבר על הבעיות החוקיות האלו. ובעבר מדינת ישראל, יצחק רבין, הוא זה שבאמת גירש לשטח לבנון. צריך כן לפעול לפי דעתי בקודים ש... שבמזרח התיכון מבינים אותם. לפי דעתי החלטה כזאת היא תגרום לאותם שבחים לחשוב טוב טוב, כי לא כל השבחים מחבלים, אבל המחבלים מנצלים את הפרצה הזאת כדי להיכנס לשטח מדינת ישראל ולבצע את הפיגועים האלו.
אוקיי, אני רוצה לקחת אותך לזירה הצפונית, היית בעבר סגן שר הביטחון. ההתייחסות של ישראל מעט מבלבלת לגבי האירוע שם, צוטט גורם בכיר שאומר לא ידענו שהאיראני שם, מיד אחרי זה שוב הכחשה. יש איזושהי בהירות גם אולי בצמרת הביטחונית איך להתייחס לאירוע?
בעיניי אין שום בלבול, כמו שציינת, נכנתי כסגן שר ביטחון והמדיניות היא מאוד ברורה. אם מישהו מתכנן לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו. דרך אגב, במקרים רבים אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה אותו גורם. יש לנו כלים טכנולוגיים רבים, אבל לפעמים אתה לא יודע בדיוק מי זה שיושב כרגע ומרכיב את הטיל. המדיניות של ניתנת לצבא ללא צורך באישור הדרג המדיני, היא מזהים התארגנות לפגיעה במדינת ישראל.
זאת אומרת, יכול להיות שמקרה כזה, אם, וכאשר ישראל הייתה קשורה אליו, יכול להיות שהפעולה התבצעה ללא אישור של דרג מדיני?
ההנחיה היא מאוד ברורה. ברגע שמישהו מתכונן לפגוע בנו, התפקיד של הצבא הוא לפעול באופן מיידי. זאת אומרת, אם מחר אנחנו נזהה מכל מקום חוליה שמתארגנת למשלוח טילים, מה אנחנו צריך לעשות שם? בדיקת אופי לאותם אנשים, לאיזה זרם הם משתייכים, האם הם תומכי משטר אסד, לא תומכי משטר אסד, אנחנו לא שם. אנחנו מזהים איום, אנחנו מטפלים בו, זו המדיניות, היא תמשיך גם להיות כך. אין לזה סוף להתחיל לחשוב מי אותו גורם, מי שלח אותו, מה הכוונות. ברגע שמישהו מגיע לשלב המיידי של לפגוע בנו, אנחנו צריכים מיד להקדים תרופה למכה ולפגוע בו.
אוקיי, אז כמובן שאנחנו לא יכולים להתייחס ספציפית לאירוע הזה, אבל אתה אומר, יכול לקרות מצב באמת שזיהו איזושהי חוליה שמנסה אולי לתכנן איזשהו פיגוע, והחליטו לפעול בלי לבדוק מראש מי הם אותם אנשים שנמצאים בתוך
הרכבים הללו. נכון, ואני מצפה מאותם אנשים מצוינים שנמצאים בחזית היום, לפעול גם כך בעתיד. יש איום, מטפלים בו. לא עושים את הבדיקות לאותם אנשים שהם באים, ויש לנו אנשים מצוינים, גם מילה טובה לאנשי יחידת נחשון שפעלו בצורה מרשימה היום בבוקר, וצריך לומר לכל אזרחי ישראל, להיות ערנים, מי שיש לו רישיון לנשק שייסע נשק, וצריך באמת להיות ערנים לאור ההתגברות מעשי הטרור.
אוקיי, אתה כבר נערך לבחירות?
אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו רואים שאירועי היום-יום הם, אתה יודע, אתמול דיברנו על הצפון, היום על תל אביב, האויבים שלנו לא מתחשבים בלוז הפוליטי שלנו.
ובכל זאת, אתה שותף לישיבות במפלגת הליכוד, של איך מעבירים את המסרים בצורה נכונה, או שיש רק מספר אנשים בצמרת שמקבלים את ההחלטה ומעבירים את המסרים כלפי מטה?
לא, אני חייב לומר משפט, אני קורא הרבה. כרגע, בכל המפלגות, אני לא מזהה התנאה של מערכת הבחירות. אנחנו בשבוע הבא מסיימים את תהליך ההגשה, וכל המפלגות עסקו בבחירות פנימיות. יש מפלגות כמו שעס ומפלגת שדו שאלי ישי שעדיין לא יודעים את הרשימה. ביום חמישי הבא, עוד שבוע וקצת, כל הרשימות יוגשו. אני מניח שמרגע שיוגשו הרשימות ונתייצב על הקווים, אז כבר נתחיל לפעול בצורה הרבה יותר מורגשת בשטח, וזה נכון לכל המפלגות.
אוקיי, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, חבר כנסת דני
דנון. תודה רבה.
תודה רבה. עוד הפסקה קצרה, מיד נשוב ונברר האם יש אמצעים טכנולוגיים שיאפשרו לנו לזהות אדם לפני שהוא מפגע.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לשבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה.
בוקר טוב ומורך.
אני רוצה להתחיל מהסוף, האם אנחנו בסוף האירוע כבר, או שעדיין יש סריקות אחרי כאלה שאולי סייעו למפגע?
אנחנו בסוף האירוע, מדובר למעשה במה שהסתיים תוך מספר דקות, כאשר המחבל נוטרל על ידי צוות של שירות בתי הסוהר.
אני רוצה לשאול שאלה שאולי היא לא מן העניין עצמו, אבל מדברים על כך שבאמת מי שעצר ותפס את אותו מחבל, זה צוות שהיה בדרכו עם עצורים, כנראה לבית המשפט, נכון?
כן, מדובר על צוות...
שאלה טכנית, סליחה על השאלה, שאלה טכנית, כן. כשהם יוצאים מהרכב, בעצם הם משאירים את אותם עצורים לבד ברכב, או שמישהו נשאר איתם?
לא, מישהו נשאר איתם. עכשיו, מדובר בשני גורמים ש... רדפו אחרי המחבל. דובר קודם כל באנשי יחידת נחשון, חלקם נשארו בכלי הרכב, ואזרח שמשמש בתפקיד מודיעין במשרד הפנים, שגם הוא ניהל מרדף אחרי הרכב. האירוע למעשה מתחיל בסביבות 7:30, כאשר אותו מחבל עולה לאוטובוס ומתחיל לדקירה. האוטובוס, מדובר באוטובוס דו-מפרקי, שהוא מתחיל לזגזג על הנתיבים. גם אנשי שירות בתי הסוהר וגם אותו אזרח מבחינים למעשה שמשהו לא תקין בהתנהלות של האוטובוס הזה, וזה מושך את תשומת ליבם. לאחר מספר דקות מועט מאוד, כאשר האוטובוס נעצר ברמזור ירוק, הם מבחינים שאנשים יוצאים מהרכב ומתחילים להימלט, חלקם נבי דם. האדם ממשרד הפנים וגם אנשי השב"ס מנסים לנטרל, לאתר קודם כל, את המחבל ולנסות ולנטרל אותו, רודפים אחריו מאות מטרים. הוא יוצא למעשה מרחוב מנחם בגין לכיוון רחוב המסגר, ואז הם מתחילים לצמצם את הטווח ויורים בו ופוגעים בו ועוצרים אותו. כך שנקודה נוספת זה שלאחר שהוא ביצע את הדקירות בתוך האוטובוס עצמו, בנתיב הבריחה שלו הוא ממשיך לדקור לפחות עוד שני אנשים, בן אדם מבוגר יותר וצעירה, שחלפו על המדרכה מולו.
זאת אומרת שניסיון הבריחה שלו לא היה ניסיון אמיתי לברוח אם הוא המשיך לפגע.
יכול להיות שהוא ניסה לברוח, אבל תוך כדי כך הוא ניצל את זה שבאו אנשים תמימים מולו, ואותם אנשים שהגיעו מולו, הם לרוע המזל היו בנתיב הבריחה, הוא מחזיק את הסכין ביד ימין, סכין ארוכה, ודוקר אותם. גם אותו אדם שרודף אחרה מנסה למשוך את תשומת ליבם של האנשים הללו, כדי להטריע להם, תשמעו, יש פה איזשהו אירוע, הוא יורה באוויר, אבל איש לא יכול לשים לב שאם מישהו יורה באוויר, מתכוונים אליו כאשר המרחק הוא מרחק של 100 מטרים.
איכן כעת מוחזק המחבל?
המחבל מקבל טיפול רפואי בבית החולים וולפסון, הוא למעשה תחת שמירה משטרתית, ולאחר שהוא יקבל את הטיפול הרפואי, אני מניח שהוא יעצר על ידי המשטרה, יוארך מעצרו בהמשך היום, והוא כמובן הוא תחת תחקור ביטחוני של המשטרה ושל השבק.
שוב אני חוזר לשאלת הפתיחה, האם האירוע מאחורינו?
האירוע הזה מאחורינו, האירוע הזה למעשה הסתיים מיד לאחר שהוא החל, לאחר מספר דקות, ומבחינתנו סיום האירוע כאירוע זה נטרולו של המחבל והעצירה של מסע הרצח וההרג שהוא תכנן לבצע. ברגע שנטרלת את המחבל אתה למעשה גומר את השלב הראשון והשלב המיידי החשוב ביותר. התחקור הוא תחקור שהמשמעות שלו קודם כל לברר מי הזהות של אותו אדם, מה המניעים של אותו אדם.
מי הם שולחיו, אם יש כאלה? עוד שאלה, עוד שאלה לסיום, האם יש איזשהם התראות נוספות לאירועים מהסוג הזה?
אין התראה ספציפית לגבי אירועים, אבל בואו לא נשכח שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה. התקופה הזו כבר, אם אני רוצה לדבר פרפרזה, התחילה לפני הרבה מאוד שנים, אבל יש פיקים של עליות ומורדות. אנחנו כרגע לאחר אירועים גדולים מאוד שהיה לנו באזור ירושלים, עדיין אנחנו לא יכולים לברך על המוגמר ולהגיד שאנחנו זכינו לשקט מוחלט. במקביל ישנם אירועים שמתרחשים מעבר לגבול, משום מה הם ובטבע הדברים הם גם מושכים תשומת לב של גורמים כאלה ואחרים, אבל כל הדברים האלה הם למעשה יכולים לגרום לאיזושהי מוטיבציה לבצע פיגוע כזה או אחר.
טוב, אז הערנות כמובן נדרשת.
אבל אני חושב שגם סיבות מיוחדות לזה.
שבתא גרבצ'יק, תודה רבה לך.
תודה.
שיהיו בשורות טובות. זאב שטח, מנכ"ל חברת קומדה איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
החברה עוסקת כבר 30 שנה בפתרונות ביומטריים, והשאלה שצריכה להישאל הבוקר הזה, האם יש את המכשור כבר והטכנולוגיה להציב איזושהי מצלמה בכניסה לכל אוטובוס במקרה של, שלפנינו, שתדע לזהות על פי תווי הפנים של האדם, האם יש לו כוונות זדון?
אמרת נכון, הטכנולוגיה הזו קיימת כבר לא מעט שנים. הביומטריה בעיקרון, כדי להסביר באופן כללי, היא זיהוי של אדם לפי אחד האיברים בגופו, אצבע, כף יד, אנחנו יודעים את זה משדה התעופה, כן? פנים. הבעיה עם זיהוי ביומטרי שאתה צריך הסכמה של המזוהה שייתן לך את האצבע או את כף היד, אבל ביומטריה של פנים אינה חייבת בשיתוף פעולה של המזוהה. זאת אומרת, יש היום טכנולוגיה שאם יש לך את התמונות של המחבלים, אם יש לך דאטה בייס, בסיס נתונים של הטרוריסטים, ואתה מציב מצלמות באזורים אסטרטגיים, כמו נניח הר הבית או שדה תעופה או מקומות אסטרטגיים כאלה, אתה מיידית יכול לקבל התראה, האיש הזה נמצא פה במתחם, כן?
כן, אבל זה במקרה שיש לנו מראש בתוך המערכת את הפנים של אותו אדם, אותו מחבל. השאלה היא האם יש גם מערכת שיודעת לזהות כוונות זדון על פי תווי פנים?
לא, אי אפשר לדעת כוונת זדון, והמחבל לא ישתף פעולה עם להראות שהוא הולך לבצע משהו. הבעיה היא דבר ראשון לזהות את הפנים שלו ולהגיד האם האיש נמצא באיזשהו מתחם, ואז באותם מתחמים רגישים שאני מניח שכוחות הביטחון יודעים על המקומות האלה, שם צריך להציב את אותה מצלמות ואת אותו, ובאיזשהו חדר בקרה לקבל התראה שהאנשים האלה, רשימת המבוקשים, ויש הרי לכוחות הביטחון רשימה כזו, נמצאים כאן וכאן. זה יחסוך הרבה מאוד שפיכות דמים.
אז למה זה עדיין לא קיים בכל המקומות האלה?
זה הולך לאט, עם טעמים בירוקרטיים, ועד שבוחנים, ועד שעושים פיילוטים, ועד שמגיעים להחלטות, תהליכים שלוקחים זמן, אבל היום המערכות הן מאוד משוכללות, יש מערכות בשלושה ממדים, 3 dimensions, זאת אומרת מחלקים את הפנים ל-40 אלף קוביות, ו-40 אלף וקטורים שיכולים לתת לך התאמה די טובה לזהותו של הטרוריסט, ואז אתה יכול לקבל התראות על ממש איפה הוא נמצא ומה בכל מיני מקומות אסטרטגיים שבהם תוצב המערכת, תוצבו המצלמות, אפשר יהיה לקבל לפחות שהם נוכחים שם, ואז כבר קל יותר לעצור אותם.
האם בכל זאת יש איזושהי עבודה על טכנולוגיה כזו שכן תדע לזהות כוונות זדון? אני זוכר שדיברו על זה בשנים עבר, בזמן כמות הפיגועים הגדולה באמת שהייתה. זה משהו שלא הצליחו להתקדם איתו טכנולוגית?
תראה, אני לא יודע מה זה המונח הזה, כוונות זדון. איך אפשר לאתר משהו שנמצא במוחו של האדם? וכוונת זדון זה משהו, הכוונה כנראה הייתה של מי שאמר את זה, זה לאתר את האדם עם כוונות הזדון. זאת אומרת, אדם שיש עליו, נניח, רבת המחבלים שהיו בצרפת, כן? ידוע להם. זאת אומרת, אם הייתה מערכת שאומרת, האנשים האלה נמצאים כאן וכאן, לא צריך לדעת אפילו את כוונת הזדון, היו עוצרים אותה מיד. אפשר גם באותה מידה לדעת לעקוב אחרי אנשים כאלה. זה קצת, יש חוקים שאולי מגבילים את האפשרות לעקוב אחר אדם בגלל שמירה על פרטיותו וכדומה. יש פה, צריך לתקן אולי גם את החקיקה, אבל הטכנולוגיה קיימת.
אוקיי, אז פשוט צריך לדאוג שיתחילו להשתמש בה יותר מהר.
נכון,
לא לאפשר לבירוקרטיה לעכב את זה.
נכון.
טוב, והלוואי והיינו במצב שלא היינו צריכים את זה, אבל כנראה שאנחנו עוד נצטרך את זה בשנים הקרובות.
אני בטוח.
זאב שטח, מנכ"ל חברת קומדה, אני מודה לך מאוד על האינפורמציה הזו.
תודה, יום טוב גם לכם.
תודה.
ביי ביי.
אנחנו חותמים את הבוקר הזה, שהחל עם הידיעות הדרמטיות על אותו פיגוע באוטובוס בתל אביב. כעת, כפי שכבר התרגלנו, אפשר לומר שהחיים חוזרים אל השגרה. כמובן צריך להתפלל להחלמתם של הפצועים. ברוך השם הרוגים מהמסע הזה אין, אבל גם הפצועים קשה, יש להם דרך ארוכה לפניהם כדי לחזור לשגרת חיים. נקווה שכולם יוכלו לעשות זאת ובמהרה. תודה ליאל איבר שאחר בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה. אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר. עד אז שיהיו לנו הרבה חדשות טובות, ורק חדשות טובות.